אנחנו בריף על ראש השנה, דף א' עמוד א', ראינו במשנה שדאחד בניסן זה ראש השנה למלכים ולהרגלים. הריף לא התייחס למלכים, הוא מיד קפץ להרגלים, והריף הזכיר שהמשנה בעצם שיטת רבי שמעון, שלפי רבי שמעון בעצם ישנו בדין בלטה אחר, יש איסור לא לאחר כשבן אדם נודר להביא קורבן, ולפי רבי שמעון האיסור הוא דווקא לא לאחר מעבר לשלושה רגלים, כשצריך לעבור על האדם שלושה רגלים כסדר, פסח, שבועות, סוכות. זאת אומרת, אם עבר עליו שבועות, סוכות, פסח, אז הוא עוד לא עבר על בלטה אחר, רק שעברו עליו שלושה רגלים, ואז יוצא שיש לנו סתם משנה כרבי שמעון. כן? על פניו אנחנו צריכים להקשות למה הריף הזכיר הלכה שהיא לא נוגעת בזמן הזה. עכשיו נראה למה. כי ההלכה הזו של בלטה אחר היא לא רק בנוגע לקורבנות, אלא תנו רבנן, ופה עצרנו אתמול, דיברנו על תנו רבנן, דיברנו על ברייתא מול משנה, דיברנו על ברייתא שהוא שמחה על ידי רבי חבר רב הושעיה, דיברנו על ממרה של סתם תנה מול דברי תנה שמוזכרים בברייתא, דיברנו על הקובץ שיעורים ועל היכולת של המורה לחלוק על תנה, ועכשיו אנחנו נצטטים את הברייתא. כתוב בתורה, מוצא שפתיך תשמור ועשית. ועכשיו הברייתא דורשת מילה מילה בפסוק הזה. מה כל הפסוק? מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת לשם אלוקיך, אשר דיברת בפיך. אז אנחנו נדרוש כל מילה מהפסוק, מוצא שפתיך תשמור ועשית, זה הגמרא דורשת שזה הולך על, על הנדרים שבן אדם ידאג לקיים אותם כמו שצריך. מוצא שפתיך, זו מצוות עשה. מסביר רשי, ורשי על הריף, טוב, ניתן הקדמה. רשי, אז אנחנו יודעים שרשי היה מחשובי הראשונים. הרמב״ם כותב שהוא היה כותב פירוש של המשנה, פירוש של הגמרא, לולי קדמו הצרפתי. כשרשי כתב את הפירוש שלו, אז רשי כתב על פי מסורת. רשי כתב גם על התנ"ך וגם על הגמרא. מסורת זה דבר שלא לכולם יש, ובמיוחד בדור של רשי, אז היה מצב שהרבה קהילות איבדו את הרבנים שלהם, והיו צריכים לעבוד בעצם בלי מסורת. היו צריכים ללמוד את הסוגיות ולנסות להגיע להלכה בלי מסורת. הגדלות ברשי זה כמה דברים, אבל א', זה המסורת של רשי. כשרשי אומר לנו ולי נראה, זאת אומרת שעד כה רשי לא אמר לי נראה. רשי מביא מה שהוא למד מרבותיו. וזה כוח עצום, כשבן אדם יכול לפרש על פי מסורת. יש מקומות שרשי אומר, רבותיי אומרים, ולי נראה. או יש מקומות שרשי אומר, לי נראה. זאת אומרת, שאר המקומות, זה לא לי נראה, זה מה שיש לי במסורת. רשי, בתחילת דרכו, לא רצה לפרסם את דבריו, זה היה נראה לו פשוט. ומתוך הנבטנותו, רשי לקח את החיבורים שלו, כתב קונטרסים, והניח אותם בבית מדרש, כשהוא ראה, כשהוא עבר בין המקומות, והוא ראה שבמקומות אחרים אין לאנשים מסורת, והוא היה מקשיב ללימוד בבית כנסת, בבית מדרש, והיה רואה שאנשים לא יודעים דברים פשוטים בפשט, אז הוא חיבר את הקונטרסים שלו והניח אותם בעילום שם. ואנשים התחילו להשתמש בהם ומאוד החזיקו מהם. ובגלל זה לפעמים אנחנו רואים שרשי מצוטט בשם הקונטרס, כי זה היה קונטרס שהשתמשו בו, ובהתחלה זה היה בעילום שם. רשי כתב כמה מהדורות, מוזכר, אני חושב, במחזור ויטרי, תלמידו של רשי, רבי שמחה מויטרי, שהבנות שלו היו מעתיקות את הפירושים שהוא כתב. ולא רק אצלו, גם רבי איסר זלמן מלצר בדור שלנו, אשתו הייתה לוקחת את הפתקים מהמעיל שלו והייתה מחברת את החיבורים. מה שלנו יש את החידושים של רבי איסר זלמן מלצר, בעצם חובר על ידי אשתו. הוא היה כותב פתקים והיא הייתה אוספת אותם ומחברת אותם. אז בנותיו של רשי היו מעתיקות, מסופר, אני חושב שזה היה לגמרא בבא בתרא, שנעלם להם אחד מהקונטרסים, המהדורה האחרונה שרשי כתב, ולא ידעו איך לבוא לאבא, איך יאמרו לו שהלך לאיבוד, מה יאמרו? אז ביקשו מהבת הצעירה שלו, שהיה לה קשר מיוחד איתו, אני חושב שקראו לה רחל, או יעל או רחל, אני חושב רחל, שהיא תלך ותאמר לו. אז היא עומדת על פתח החדר, מה היא תאמר? אבא, הלך לאיבוד? בסדר, אין לה ברירה. אז היא באה, היא אומרת, אבא, תראה, בסוף בבא בתרא, לא יודע אם זה היה סוף בבא בתרא או סוף פסחים, אנחנו לא יודעים איפה הקונטרס הזה. אז רשי הסתכל עליה ונאנח, ואמר לה, טוב, אז הבן שלך יצטרך לחבך. לרשי לא היו בנים, לרשי רק היו בנות. ובאמת ככה היה. אנחנו יודעים שיש חלקים ממכות, ומסכת בבא בתרא, ופסחים, שישנו את הרשב"ם, נכדו של רשי. הרשב"ם, דרך אגב, על התורה מזכיר, יש לו פעם אחת שהוא מזכיר, פה ישבתי על הכתפיים של סבא שלי והתווכחתי איתו על הפשט הזה, ואני תמיד אומר, צריך לשים לב שגדולי עולם נקחו את הילדים על הכתפיים. אני הייתי לוקח את הבן שלי לחדר על הכתפיים, אנשים היו אומרים לי, אתה רב, איך אתה לוקח את הילד על הכתפיים? ותמיד הייתי אומר, לא, תראו, חזקיהו מלך ישראל, לקח את הבנים שלו, הגמרא מספרת על הכתפיים. זאת אומרת, המלך, בכל זאת, למרות שהוא הרב והוא המלך, הילדים שלו צריכים אבא. הם מסופר על הרב מבריסק, שהוא היה, הבן שלו סיפר שהוא היה חוזר בליל שבת. כל הקהילה, פעם היה מנהג שהקהילה הייתה מלווה את הרב הביתה, הוא היה נכנס הביתה, סוגר את הדלת מאחוריו, יורד על ארבע, והילדים היו תופסים לו את הפרק, תמהיל הארוך, ועושים דיו, והוא הולך סביב הבית על ארבע. הוא היה אומר, זה העונג שבת שלהם. אז בחוץ הפרק הוא בשביל הקהל. בבית זה בשביל הילדים לומר דיו. אז צריך להאהיב אל הילדים את התורה, ובגלל זה אז הרשב"ם מספר שהוא היה על הכתפיים של רשי בדרך לחדר והתווכח איתו בפשט. בסדר, זה גם חשוב. חזרה לענייננו. אז רשי כתב כמה מהדורות לפירוש שלו. אין לנו מסורת ברורה בספרים שאני עיינתי. מה שכתוב זה שלא ידוע לנו בדיוק מאיפה הופיע פירוש רשי על הריף. אנחנו רואים שיש חילוקים בגרסאות בין רשי על הגמרא לרשי על הריף. תמיד כשאני נתקע ברשי על הגמרא שיש גרסה שקצת קשה לי, הדבר הראשון שאני פותח זה רשי על הריף. יש לנו מסכתות שהרשי על הגמרא הוא לא רשי. לדוגמה, מסכת מועד קטן. ורשי על הריף מאוד מאוד דומה למה שמצוטט בשם רשי בשער הראשונים. ואפילו הבית יוסף, יש מקומות שהוא מצטט את רשי על הריף. אז הרשי על הריף זה משהו מאוד קדום, אבל לא ברור לנו בדיוק מאיפה זה. יש טוענים שזה מהמהדורות הקודמות של רשי על השס. רשי הרי כתב כמה מהדורות, התפארת ישראל כותב שגם הגמרא נכתבה בכמה מהדורות, תפארת ישראל אומר שזה למה שיש מסכתות שהלשון שלהם פחות ברורה, כאלה מסכתות שהחכמים לא הספיקו לכתוב עליהם מהדורה שנייה, זאת אומרת זה מה שקוראים באנגלית ה-rough draft, הטיוטה. הוא אומר, יש מסכתות שרבשי לא הספיק לכתוב את המהדורה בתרה, את המהדורה הסופית, ובגלל זה הלשון יותר קשה במסכתות האלה. אבל רשי גם כתב כמה מהדורות, זה אנחנו יודעים. האם רשי על הריף זה באמת מהדורה קדומה של רשי, או זה משהו שמישהו מצא מהדורה פחות מדויקת מרשי, או יותר מדויקת, זה אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן, מה? או, שאלה טובה. אז יש טוענים שהמדפיסים פשוט לקטו לפי סדר הריף והדפיסו. ואנחנו יודעים שלאורך הדורות, אחד מהדברים הקשים זה המדפיסים. שהמדפיסים הגיעו ועשו שינויים, ובאמת, יש לנו בעיה עם המדפיסים. דוגמה קלאסית זה הרמב״ם על הלכות תפילה. שהרמב״ם מצטט את נוסח התפילה, והמדפיסים כתבו וחולו. כותבים גם משפטים וחולו. הווחולו הזה הוא מאוד חשוב לנו היום. פעם כולם ידעו בדיוק מה הנוסח שהרמב״ם אומר. היום, אתה רוצה לדייק ברמב״ם, אתה מתקשה. אז יש שטענו שרשי על הריף זה לקט של המדפיסים. אבל אנחנו רואים, לדוגמה, במועד קטן, שזה ממש לא ככה. אז אפשר לומר, כן, בתור הוא היה להם רשי מקורי על מועד קטן, והם נקטו מתוך הרשי על הגמרא ושמו אותו על הריף. אולי, כשלא יודעים, אז אפשר לומר הכל. בסדר, עדיף לומר, לא יודע. לא יודע, בסדר. אז רשי פה אומר לנו, וזה בעצם מהגמרא, מוצא שפתיך זה עשה, דכתיב ככל היוצא מפיו יעשה, כמו שרשי כותב על הגמרא. אז זה הדרשה. אז מוצא שפתיך זו מצוות עשה. יש מה לדון, כשאנחנו קוראים את המילים מצוות עשה, זה נראה לנו פשוט, ובהזדמנות אחרת נצטרך לדון האם זה פשוט כמו שזה נראה. האם יכול להיות מציאות שהגמרא תאמר מצוות עשה, וזה לא דאורייתא בעצם, זה אסמכתא. יש לשונות, אמרה תורה, זה לא תמיד אמרה תורה, זה לפעמים דרבנן, אז גם זו מצוות עשה, צריך לדון אם זה בפשטות כמו שכתוב. תשמור, זו מצוות לא תעשה, וחשוב לשים לב, אנחנו רגילים שהגמרא מצטטת בשם המוראים שהמילים הישמר, פן ועל הם מצוות לא תעשה. פה אנחנו רואים את זה כבר בברייתא. ותשמור, זו מצוות לא תעשה. ועשית עזרה לבית דין שיעשוך. זאת אומרת, לבית דין יש חיוב לחייב אותך לקיים כאשר נדרת, זה נדר. לשם אלוקיך, אילו חטאות והשמות, כי כתוב בחטאת והשם לשם אלוקיך. עולות ושלמים, זה ארבעתם כתוב לגביהם הלשון לשם אלוקיך. כי נדבה, זה המשך הפסוק, כמשמעה, אשר דיברת אילו קודשי בדק הבית, בפיך זאת צדקה. אז מהברייתא הזו אנחנו לומדים שגם על צדקה יש חיוב של בלת אחר. ויש בגמרא עצמה, גמרא מביאה עוד לימודים על לקט, שכחה ופאה, על הרבה מתנות עניים. הריף פה קיצר בעצם. מה כתוב בראש העמוד? ועשית אזהרה לבית דין שיעשוך. קודם כל, אזהרה. בחור ועשית זה ציווי. לבית דין, משמע שזה חיוב על בית דין. כשאנחנו קוראים דברים, אז תמיד צריך לדייק על מי המצווה. לדוגמה, קריאת התורה, זה חובה על כל יחיד, או זה חובה על הציבור. אני חייב לשמוע קריאת התורה, אני חייב לדאוג כך שיהיה. עלייה לארץ ישראל, נכון? זו דוגמה קלאסית. זה חובה על כל יחיד, או זה חובה על הכלל, שיהיה ציבור בארץ ישראל, שיהיה יישוב הארץ. וכן הלאה. אז לבית דין יש ציווי שהם יעשוך, הם יחייבו אותך. אז מה הציווי שלהם? מה המצווה שלהם? המצווה שלהם זה לדאוג לכך שאני עושה? זה שאלה בדיני חינוך, מחלוקת רש"י תוספות. האם יש חיוב על ילד או החיוב הוא רק על האבא? האבא צריך ללמד את הילד לברך ברכת המזון. האם לילד יש איזשהו חיוב ללמוד לברך ברכת המזון? או שזה רק חיוב על האבא? זה דיון רשי תוספות, זה סתירות ברשי או קושיות בין רשי לרשי, בין אמצע ברכות לסוף ברכות, אבל גם פה. אז החיוב הוא על בית דין לחייב אותך. טוב, צריך הגדרה. אמר רבה, ואנחנו כשאנחנו קוראים בגמרא, כשאנחנו נתקלים ברבה, אנחנו מיד צריכים להכין אוזן, כי מהדור של אביי ורבה ואילך, יש לנו כלל שהלכה כבטראי. זה מחלוקת ראשונים, האם זה רק מהדור של אביי ורבה ואילך, ויש משמעות בריף בשבת, שהוא לא סובר שזה דווקא מהדור של אביי ורבה ואילך, וכך גם משמע ברמב״ם, וכך הכסף משנה מדייק ברמב״ם, אבל המונח הרגיל בפי כל העם, וככה כללית להלכה אנחנו נוקטים, זה שמהדור של אביי ורבה ואילך, הלכה כבטראי. זאת אומרת, מסביר התז. למשל, למה הדבר דומה? יש בן אדם שהולך, אנחנו ניקח את התז, התז אומר זה ננס על גבי הענק. זאת אומרת, הדור הקודם הוא יותר גדול, אבל הדור המאוחר יותר יושב על הכתפיים שלו. אני תמיד אומר, להבין את המשל הזה, צריך לחשוב על אבא שהולך עם ילד, והם עוברים בין שני מכוניות. אז האבא רואה את המכוניות שבאות, והילד לא יכול לראות מעבר למכונית. האבא אומר לו, רגע, בא המכונית. אז הילד עוצר, ואז בא המכונית. הוא אומר, איך ראית? אני יותר גבוה, אני רואה מעבר למכונית. עכשיו אבא לוקח את הילד על הכתפיים שלו, ומגיעים למסעית. אבא על סף להיכנס לכביש, והילד אומר, אבא, רגע, יש מכונית. עכשיו הילד רואה מעבר יותר מאשר האבא, נכון? כי הוא על הכתפיים של האבא. מי יותר גבוה? האבא. אבל הילד על הכתפיים שלו רואה יותר. אותו דבר אומר התז, זה הבטראי. הדור היותר מאוחר הוא יותר קטן, אבל הוא על הכתפיים של הדור היותר קדום. וזה מביא אותנו לעוד כלל בהנחה. אנחנו בדיני יום כיפור וגם בדיני הלכה, אז יש לנו כללים כמו מי נוקטים. יש לנו 10 רופאים שאומרים שזה מסוכן, ורופא אחד שאומר שזה לא מסוכן שאדם יצום ביום כיפור. יש לנו 10 פוסקים שאומרים שזה מותר, ופוסק אחד שאומר שזה אסור. אז הרבה פעמים אנחנו הולכים אחרי רוב דעות. מתי הולכים אחרי רוב דעות? כותב רב חי גון בשאילתות, וככה מדייק הנציב. זה דווקא כשהדעות דיברו זה עם זה. מה קורה אם יש לי 100 רופאים שאומרים שהוא יכול לצום ביום כיפור? ורופא אחד שאומר הוא לא יכול לצום ביום כיפור, אבל המאה לא דיברו עם האחד. אז אני אומר, יכול להיות שאם המאה היו שומעים את האחד, אז הם היו משתכנעים מהאחד. ואז למאה אין יותר משקל מהיחיד. הזמן, האופן היחיד שאני יכול ללכת אחרי רוב דעות, זה כשהם דיברו אחד עם השני, כשהיה תקשורת. וזה איך שרוצים להסביר, את המחלוקת ראשונים, האם הלכה כבבלי או כירושלמי. הגר"א כותב בכמה מקומות בשולחן ערוך שדרכו של הרמב״ם לפסוק כירושלמי. הריף כותב בסוף פרק ראשון של עירובין שהבבלי חובר אחרי הירושלמי. הלכה כבטראי, הלכה צריכה להיות כמו הבבלי? לא. תלוי, האם מחברי הבבלי ראו את הירושלמי. אם הם ראו את הירושלמי וחלקו עליו, אז הלכה כבטראי, אין בעיה. אבל אם הם לא ראו את הירושלמי, אז זה שהם בטראי זה לא נותן להם יותר כוח. אז הכלל הזה של הלכה כבטראי זה בתנאי שהבטראי ראו את הקמאי, הם ראו את הדור היותר קדום. אז אנחנו שוב בגמרא שלנו, אנחנו רואים אמר רבה, ברגע שאנחנו רואים את רבה, אנחנו צריכים לשים יותר לב, כי מי רבה ואילך הלכה כבטראי, הלכה כדור היותר מאוחר, ואומר לנו רבה, וצדקה מחייב עלה לאלתר, מה איתה עימה? שבהזדמנות צריך להסביר מה פירוש המילים מי תיימה. דה קיימי עניים, מאחר ויש עניים הוא יכול לתת להם, אז הוא מיד מתחייב. מסביר רשי, הוא מחייב לאלתר, ולא תיימה, אל תחשוב, כיוון דה בפרשת קורבנות כתיב, עד העבר עלי 3 רגלים, לא, היית חושב שהדין בלת אחר זה בצדקה, זה כמו בקורבנות. כי שיחכה 3 רגלים רק אז יעבור על הבעלת האחר. דת קורבנות ברגלים תלה כתוב לו לכאן לירושלים, ואיק הגבאי משתבא הגבאי. טוב, פה הבח משנה את הגרסה, הוא מוציא את ואיק הגבאי, אבל הוא אומר בקורבנות התורה תולה את זה בלעלות לרגל. אז ההיגיון אומר שזה יהיה דין בשלושה רגלים כשאתה עולה לבית המקדש, כי הקורבן אתה מביא ברגל. ואילו הצדקה אתה יכול לתת מיד. ומיד התוספות מיובשר הראשונים, שזה תלוי אם יש לך באמת עניים. ואז יש דיון בהלכה, מה אם אתה רוצה לשמור את הצדקה לקרוב משפחה שלך? אז תלוי באיזה צדקה. יש מצויות שזה בסדר ויש שלא. בכלל בצדקה אנשים צריכים להיזהר. כי עדיף שבן אדם יתרגל לא להפריש כספים לצדקה. זאת אומרת, בן אדם יכול לקחת כסף, לומר, אני ארצה בעזרת השם להשתמש, אבל לא שהוא יגדיר את זה כהכסף שאני כבר רוצה שהוא יהיה לצדקה. כי בצדקה יש לנו כלל שאמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. ברגע שבן אדם חשב והחליט בדעתו, אמר או החליט גמר בדעתו שהכסף הזה יהיה צדקה, אז בעצם הוא כבר לא יכול לקחת את זה חזרה. אנחנו כשהתחתנו, אז הרבה פעמים היו בגדים שנתנו לנו לילדים או כל מיני דברים שלא היה לנו שימוש איתם. אז אמרנו, נעביר לצדקה. ואז רגע, פתאום הגמח סגור, כי זה חודש ניסן, אתה תקוע. אתה כבר לא יכול לתת את זה לשכן. אמרת שתיתן את זה לצדקה. אז התרגלנו שאנחנו אף פעם לא אומרים שזה לצדקה. אנחנו אומרים, נתפטר מזה בזאת, שנעביר את זה הלאה. יצא לנו לגמח, נעביר לצדקה. יצא לנו לשכן, נעביר לשכן. כי בצדקה צריך לדעת שזה, אתה נכנס לבעיות. עצם החשיבה, הגמירות דעת לתת לצדקה, כבר מחייבת את האדם. אז בן אדם צריך להתרגל לא לגמור בדעתו. מאידך גיסא חשוב לתת צדקה. אז נכון, לעשות זה בצורה שמצד אחד זה מופרש, מצד שני זה לא מוגדר לגמרי.
יש הבדל, בגלל שזה כתוב דרך כאן מעניינים, אז מישהו שנדב לבית כנסת משהו, זה משהו אחר, בגלל ש...
זה לא, אז באמת תוספות פה כמדומני. בראשונים מוזכר, אני חושב בתוספות כבר, שבכנסת זה אותו דבר, אבל בכנסת עומד זה מוכן לקבל את התרומה. אתה, זה רלוונטי לך, אתה גבאי. מה פירוש המילה גבאי? מי שגובה. ורש"י פה תולה את האחריות על הגבאי, לגבות את הכסף. אני לא חושב שהיום זה ככה, אבל כי היום הגבאי הוא, אני לא חושב שהוא אחראי על הגבייה. פעם גבאי באמת היה אחראי. היום זה סיפור אחר. הגבאי הוא המתנדב לעזור בכל הסידורים. טוב. באחד בתשרי, וכדאי לשים לב כשהמשניות נוקטות בלשון בראשון ובאחד. אחד זה דבר שעומד כלעצמו, וראשון זה חלק מסדרה, שהרבה פעמים זה, יש ראשון, שני, שלישי. התורה בכוונה קראה ליום הראשון יום אחד, כי זה לא בהכרח חלק מסדרה, זה דבר שעומד בפני עצמו, מחלוקת בין המדרשים למה. אז רש"י מביא, באחד בתשרי, ראש השנה לשנים ולשמיטים וליובלות ולנטייה ולירקות. אז אחד בתשרי זה מה שאנחנו כללית קוראים ראש השנה, ובאמת בהמשך המסכת נראה שגם המשניות קוראות לאחד בתשרי ראש השנה, למרות שאמרנו שיש ארבעה ראשי שנים, עיקר ראש השנה זה אחד בתשרי, ויש מקום לדון למה, שהרי אם בניסן נברא העולם, אז בכלל מה אנחנו עושים באחד בתשרי? התורה לא מגדירה את ראש השנה כיום בריאת העולם. התורה מגדירה את ראש השנה כיום חג שמקריבים בו קורבן. באו חז"ל ואמרו לנו היום הרת עולם. וזו קושייה גדולה שהר"ן מתעסק בה פה. מה שייך כל מה שאנחנו אומרים בתפילה שבראש השנה נברא העולם, שבעצם זה מחלוקת כפי שנראה רבי אליעזר ורבי יהושע, האם בתשרי נברא העולם, שיטת רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא שמותי, הוא מתלמידי בית שמי, שאין הלכה כמותו, כללית בש"ס, או כמו רבי יהושע בן חנניה, סתם רבי יהושע במשנה, שהוא אומר בניסן נברא העולם, ואז לכאורה ככה הלכה. אז מה שייך כל מה שאנחנו מתפללים, שזה ראש השנה? אז יש על זה גם ברמב"ן, ויש עוד, שהתורה גילתה לנו סוד, שהעולם נידון בראש השנה. ויש התייחסות אחרת של בריאת העולם בתשרי, שגם זה צריך לדון האם זה הלכה או לא הלכה, זה אגדתא. למעט אנחנו מתייחסים כאילו נברא העולם בתשרי, למרות שיש חישובים של תקופות כשאנחנו מחשבים את הלוח, שאנחנו לא תמיד מתייחסים לזה כבתשרי נברא העולם, אלא בחישוב התקופות ובחישוב הלבנה ובחישוב החודשים יש דברים שאנחנו מחשבים לפי ניסן, שבניסן נברא העולם. זה... בעצם יש פה קצת סתירה במה שאנחנו עושים, זה דבר שכבר כתבו על זה הרבה. נסיים את המשנה. אז אמרנו באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים, שמיטה מתחילה בראש השנה, וליובלות, יובל פותח בראש השנה, למרות שבעצם יובל מתחיל ביום כיפור, יש הלכות שמתחילות מראש השנה, לנטייה, כשבן אדם נוטע אילן אז יש דין אורלה. עכשיו עברנו ט"ו באב. אז אנחנו נראה שט"ו באב מאוד רלוונטי לנטיות. אז יש דין ששלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. כשבן אדם נוטע עץ פרי, שלוש שנים התורה אוסרת לאכול מהפירות. אז מתי השנה מתחילה? אנחנו לא עושים יום הולדת לאילן לפי התאריך הנטייה, אלא בראש השנה, זה ראש השנה לנטייה, ולירקות לגבי מעשר ירק שזה דין דרבנן, עד כה דנו בדין נים דאורייתא, מעשר ירק זה דין דרבנן, באחד בשבט ראש השנה לאילן, אילן זה לא נטייה, נטייה זה נטייה חדשה, אילן זה כבר אילן בוגר, זאת אומרת שכשאני נוטע אילן, השנה הראשונה מסתיימת בראש השנה. שנייה, שנה שנייה בראש השנה. שנה שלישית, עכשיו זה עובר מלהיות נטייה לאילן, השנה לא תסתיים בראש השנה, כי בעצם ראש השנה זה לא ראש השנה לנטיות, אלא אילנות, ראש השנה לנטיות. זאת אומרת, השנה השלישית, כשנכנסת לרביעית, היא כבר תלך עד או ראש חודש שבט, או עד ט"ו בשבט. זו שנה יותר ארוכה, כי בשנה הזו הוא עובר מלהיות נטייה, בין השלישית לרביעית, להיות אילן. וראש השנה לאילנות, זה באחד בשבט דברי בית שמאי. הגמרא בעירובין אומרת לנו שבמשניות תמיד בית הלל הקפידו להזכיר את שיטת בית שמאי לפני שיטתם, מתוך ענוותנותם, ובגלל זה נקבעה הלכה כדברי בית הלל. אז תמיד תשימו לב שבמשנה בית שמאי מופיע קודם. אז בית שמאי אומרים באחד בשבט, בית הלל אומר, ב-15 בו בט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן, וכידוע בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. הווה אומר, כללית יש לנו כלל שאפשר לסמוך על דעת יחיד במשנה, כי היא דעה עם סמכות מסוימת, ואם יש שעת הדחק אפשר לסמוך על השיטה הזו, בית שמאי הם לא ככה. בית שמאי מבחינה הלכתית, אנחנו לא סומכים עליהם אפילו בשעת הדחק. זה מה שהגמרא מגדירה, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. זאת אומרת, מצד אחד זה מצוטט במשנה, ואם אתם סקרנים למה, תסתכלו בעדויות, בפרק ראשון, משנה השלישית או רביעית, המשניות שם על התחלת המסכת מסבירות למה, אבל מאידך גיסא, ההלכה היא כבית הלל עד הסוף.